בעצם חודרים לצורך להאזן בחיים בין הפרזה של בדבר מסוים לבין הערך הנכון שלו. לדוגמה בנושא של הקישוט, כן, הקישוטים מצד אחד יש משמעות להתקשטות וליופי, ויש את השחצנות שפוגעת בגבול הקדושה, והגזרה בשבת מכוונת בדיוק לנקודה הזאת. תיזהר, של פורמח ויה, כדי לבשר את כוח תשוקת ההתהדרות שעלולה לקוט שורש עמוק מדי, דווקא איך אנחנו מגינים על האיזון בשבת. שבת, כוח הקדושה והעידון המנוחה של יום השבת, ועניינה של השבת ליצור מנוחה, מנוחה הכוונה איזון. דבר נייח, דבר שהוא מצב מאוזן. אז אומנם מצב מאוזן זה יכול להישמע גם תרדמה, אבל מצב מאוזן הכוונה אין דברים שיוצאים מהקצה. זה עניינו של יום השבת, יום מנוחה הכוונה, יום שבו אנחנו רוצים להגיע לאיזון נפשי. הנפש, כן, הנשמה יתרה, מצב שבו הצדדים השונים של החיים מסתדרים, מה העיקר, מה תפל, מה המרכז שסביבו, לאט לאט החיים מסתדרים, אחרי תהפוכות שונות מנסים לסדר את האיזון הפנימי ביום הקדוש. ההידור הזה, כן, ההתקשטות, כשהוא פוגע בהתרבותו, כשמתרבים יותר מדי, הנטייה אל מראה עיניים, שלפעמים יותר מדי הם מסתכלים על איך אדם נראה, וזה משעה את הלב. משעה פה זה מלשון שי, כמו טיוח, לטייח דבר בתנ"ך וגם בחז"ל, זה לטייח דבר בטיט, זה נקרא להשעות בעין. משעת את הלב, כוונה חוסמת את הלב, אוטמת אותו בכל מה שהוא אמת וטוב, פנימי ונצחי. אז ההידור הזה הוא מוצא מקום אפילו משהו בתחילה מיוסד בתכלית הטוב, גם דברים שבמקור, דברים טובים, תכלית היושר והאורה, אבל כשהוא מעוות את דרכו הוא פוגע במרכז החיים והקדושה בכישלון יותר גדול, והוציאו על החולין והגירעון של חיצוניות וקטנות, משהו נפגע וקדוש. עד מאוד דברים שאמורים להיות יפים הופכים להיות עניינים חיצוניים וקטנים. מה נאמנה ונעימה? התעוררות הנפשית של ההידור הישראלי. פעם היה קישוט יפה, קישוטים רק של עם ישראל, כחול לבן, קישוטים שאין כמוהם בכל עם ולשון, קישוט של עם ישראל. לראש הבנות היקרות, עיר של זהב. זה היה קישוט מאוד מאוד איכותי, כי זה קישוט שמבטא משהו שרק לעם ישראל יכולים להבין אותו, זה קישוט ישראלי, לקשט את המתח בעיר עוזלנו, ירושלים דדאבה. כן, זה בעצם תיאור על עם ישראל, אומה טובה וקדושה, מורשת אימו טובות, תורת אימי חזק נשת ישראל. על כן, ההשגה הסובייקטיבית המיילדת את ההרגשה הטובה והקדושה, היא צריכה להכנת קדושת האם, שכל עומק הרגשתה בנקודה יותר ראשית של נטיית נפשה, ההוד והפאר המיוחדים לה, מלמד שקרא לפרש בחור לחווה אביה לאדם, שם צריכה הרגשה הקדושה הכללית של מרכז האומה בכללותה, בהדרה וקדושתה נמצא מקום. כלומר, למה ילדות, נשים בכלל, היה להם קישוט כזה, החליטו לעשות קישוט כזה, עם ישראל ככה התקבל באותה תקופה, שעל הנשים היו מקשטים אותם בעיר של זהב, ירושלים של זהב. למה? הנשים, מה שמאפיין את הנשים, כמו שהוא אומר כאן, זה ההשגה הסובייקטיבית המיילדת את ההרגשה הטובה והקדושה. זאת אומרת, מה שנשים מאופיינות יותר מגברים זה היכולת לחוש דברים, לחוות אותם באופן סובייקטיבי. גבר יש לו לפעמים יכולת להתרומם או קצת להחליש את הסובייקטיביות שלו ולנסות להחזיק עמדה אובייקטיבית. יש לזה יתרונות לפעמים, יכולת הגבר להחזיק עמדה אובייקטיבית, אבל יש לזה גם חסרונות, כי העוצמה של התחושות, העוצמה של השייכות האישית, חזקה יותר אצל האישה מאשר אצל האיש. היא הרבה יותר חובה, נקראת חווה, האם האישה הראשונה נקראת חווה, היא הרבה יותר חובה את המציאות, בצורה של הרגשה טובה וקדושה. ולכן יש לנו חשיבות גדולה, לבנות את האימהות ועם ישראל, את קדושת האם. מה זה קדושת האם? אנחנו צריכים לדעת לבנות את עומק ההרגשה של האישה בנקודה יותר ראשית של נטיית נפשה. לקחת את הדבר הראשי, את הדבר המאוד מאוד מיוחד לאישה. ומה שמאוד מיוחד באישה זה שיש לה הוד ופאר. האישה יש לה משיכה מאוד מאוד חזקה לצד של ההוד, לצד של היופי, לצד של הפאר. זאת אומרת, צריך לקחת את הנטייה הנשית, שהיא נטיית היופי, ההוד והפאר. ובנקודה הזאת לדעת שזה דבר מאוד עמוק. בתוך נטיית היופי מסתתרת נקודה מאוד מאוד עמוקה, שהיא הרצון לחוש שהחיים הם מאוד מאוד יפים. הרצון לחוש את החיים בצורה יפה, בצורה מרוממת, בצורה של הדר. יש בתוך האישה נטייה כזאת, זאת נטייה סובייקטיבית בעומקה. לחוות את החיים יפים. לא יכולה להגיד, טוב, מה זה משנה, יפה, לא יפה, העיקר מצב אובייקטיבי כזה, סך הכל עובד. לא, האישה לא יכולה לחוות את הדבר הזה, היא צריכה לעבוד. אם אתה מסדר שולחן ואתה אומר, סך הכל זה נראה מסודר, עוד רגע נאכל, ובין כל באוכל זה מתבלגן, אז זה לא עובר מסך. כי עכשיו, ברגע זה, זה צריך להיות יפה. ועכשיו התחושות הנפשיות הן לא מסוגלות, כי עכשיו זה צריך להיות מאוד מאוד יפה. וזה נטיית היופי של האישה, זה בעצם הרצון להרגיש את החיים בצורה מאוד 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 אידיאלית, מאוד יפה. ולכן דווקא אנחנו לוקחים את הקישוטים, נטיית ההתקשטות של האישה, לא מתהליכים את זה, יורדים לעומק ואומרים מצוין. את צריכה לבנות סובייקטיביות של הרגשה טובה וקדושה, ושמה... שמה אצל חווה, שהקדוש ברוך הוא קלה אותה, הכוונה, בנה אותה יפה, כן, אישה, הקדוש ברוך הוא בנה, שהאישה תהיה כמו צמא, כמו משהו כזה, קלוע, זה דבר הרוג יפה, שמה אצל האישה, בתוך עולם התכשיטים, בתוך העולם הסובייקטיבי, שם צריך לבנות הרגשה עליונה. מהי הרגשה עליונה? הרגשת הקדושה הכללית של מרכז האומה. אותם רגשות נשיים, של רצון לחיים מאוד יפים ומרוממים, צריכים להיות להתפתח לרצון לזה שבעם ישראל יהיו חיים גדולים, שיהיה מרכז מלא הדר וקדושה. זאת אומרת שאצל הנטייה הנשית אנחנו צריכים לקחת ותפח אותה ולרומם אותה. תדע לך, תדעת מה זה בעומק הדבר? זה שעם ישראל ירצה את ירושלים, כלומר ירצה מקום שבו החיים יפים, שבו החיים, הוא מופיע חיים מאוד מאוד אידיאליים, מאוד מעיני הדר, זה מתחיל מזה שיש נשים בעם ישראל שהן מאוד מאוד חשות את המציאות, מאוד את היופי, מאוד רוצות שהחיים יהיו יפים, ואת זה אנחנו רוצים לרומם, שהחיים באמת יהיו יפים במובן העליון של החיים שיהיו יפים, זה בעניין ירושלים. ירושלים זה הרצון של עם ישראל להקים מרכז שבו החיים הם מאוד 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 יפים. יפים. שוב, לא רק אסתטית, גם, אנחנו רואים המון מקורות על זה בחז"ל, על יופייה של ירושלים, כתוב שהיא נטלה יופי כנגד כל העולם כולו, אבל זה הרבה יותר מזה היופי במובן של חיים, מאוד עדינים, אפילים, מלאי צדק וקדושה. כן, יהיה.
גבר יחוש את הקדושה שלו שם, את החיבור
אז זה לא, אני חושב שהנושא הוא, ממילא יקלטו את זה, יתקלוט את זה שונה. האמביציה שלה, מאחורי הקלעים, ליצור בתים, חברה, אווירה של, שיש בה אווירה של חיים יפים. האמביציה הנשית, הרגישות הנשית, הרבה יותר גבוהה. וזה בעצם בניין ירושלים. בניין ירושלים זה לא רק הבתים שהם יפים, אלא איזה חברה נבנית שמה. איזה חסד, איזה רגישות הדדית, איזה הצילות של חיים. את זה אנשים יבנו. הרגישות הנשית המאוד מאוד עמוקה תבנה את ירושלים. לכן, החומר היותר נאה לקבל צורה נאותה, החומר הזה, הבסיס הטבעי שמתאים הכי טוב לבנות את תכונת ירושלים, היא ההרגשה העדינה והקדושה, שהיא להיות, כאן היא יכולה להיות בסיס לנשמה האלוקית הנשבת ממרומי השכל העליון, מקור תורת אל. אז יש לנו מפגש. אתה רוצה להוריד תורה מן השמיים, אתה רוצה שכל, אתה רוצה שבירושלים תופיע תורה, בשביל זה צריך בסיס. מה הבסיס? שיש פה הרגשות עדינות, שיש פה סובייקטים שרוצים חיים יפים, שרוצים חיים מרוממים. אז יש תשתית במציאות להופעת התורה. ולכן אנחנו אומרים, נשמע בני, אל תיטוש תורת אמך. תורה, אמא מלמדת תורה, כמה שאנחנו יודעים דווקא אבא מלמד תורה. לא. כדי שהתורה תחול בלב של הילד, צריך אמא. לא עזור כלום. כי יש פה שכל עליון. אבל מאיפה ייוולד בילד בכלל השייכות הנפשית לעולם של התורה, הסובייקט הזה שרוצה לקבל תורה, זה האמא שלא תעשה. הנטייה האמאית שהחיים יהיו עדינים ויפים ועצילים, זה הבסיס שמשם אפשר לשאוב אחר כך את השכל העליון. ולכן, איפה שמו את ירושלים של זהב? במצח. מה זה מצח? זה כאילו מקום השכל, מקום המחשבה. תדע לך, המחשבה, התורה, השכל יכול לחול בזכות זה שיש בתוך אנשים נטיית ירושלים של זהב. שתהיה יפה, שתהיה מלאה אור, מלאה טהרה. זהב מתאר דבר טהור, דבר מאוד זך. זאת העיר של זהב הנתונה בראש הבנות היקרות, בנות ציון, הקשורות בקשר אמיץ וקיים בכל רגשי לב טהור, זה הזהב, בעמם וארצם. אז מחנכים אותם כבר מגיל צעיר שהרגשות הסובייקטיביים שלהם צריכים להיות קשורים לעניין הלאומי הכללי. יש להם תפקיד בעם, ליצור את הסובייקטיביות של העם, את רגשות הלב הטהור של העם כולו. הם אמאות, כל ילדה היא אמא פוטנציאלית. מרכז חיי האומה וכבודה, זה הדרה, זה יופי. ההדר והיופי הוא לאומי, כן? ולא רק אישי. אמנם, כדי לבנות את הדבר הזה, בשביל זה עם ישראל המציא את התכשיט המיוחד הזה, שנקרא ירושלים של זהב. צריך לוודא שהתכשיט הזה מגיע לייעוד שלו. התכנית הזאת, התכנית הנפלאה הזאת של תכשיטים מיוחדים לישראל, צריכה להיות שומה, שומה הכוונה מוערכת, נמדדת, לא מחפץ טבעי שפל. כמובן שכשאנחנו רוצים לפנות אל העולם הרגשי הנשי, אל עולם היופי הנשי, ואנחנו צריכים אותו, אל העולם הסובייקטיבי הזה, צריך שהוא יבוא לבנות אותו מהדבר המרומם, לא מחפץ טבעי שפל בין אור ושכל, בין קדושה ותפארת פנימית שנובעת ממקורה של תורה. כי רק כשהעוז של ההרגשה התאורה, כן, היא תולדה, העוצמה של הרגשות הסובייקטיביות של אנשים, הן קשורות לאור קדושה שכלית של דעת אלוקים אמת, הן קשורות לערכים של תורה, לערכים עליונים, אז אפשר, כן, ממנה באה הרגשה של אהבת הכנסייה, כוונה אהבת כנסת ישראל, וכל פרטי כוחותיה. אז אפשר לדבר על המושג של שייכות נפשית עמוקה לירושלים ולכל ערכיה. יש סובייקטיביות עכשיו שאפשר לעשות איתה משהו, שיהיה מרכז החיים של המקור העושר, הנצח ועוד. אז זאת הרגשת אמת וצדק שיש לה יסוד קיים לעד. לכן אנחנו רוצים לוודא שירושלים של זהב, שהבנות לובשות, זה משהו אידיאלי. אז בשבת לא לובשות. למה בשבת לא לובשות? שמה תוריד ותראה לחברתה. אז מה אתה רואה? שאנחנו נגד זה. אנחנו בשבת מזכירים לך, אנחנו נגד זה שתראי לחברה. זה לא הנושא של היופי. אז יום שבת מלמד עכשיו על כל השבוע, שגם שכל השבוע תלכי עם עיר של זהב על המצח, זה לא יהיה בשביל להראות לחברות, כלומר זה לא בשביל תחרות החיצונית, אלא בשביל לעורר את רגשות היופי הפנימי, כדי ליצור נפשות כאלו, שאיתם אפשר לבנות סובייקטיביות לאומית, שרוצה חיים מאוד יפים, מאוד צודקים, מלאי עושר ואמת וצדק. תימאון לחיים כאלו, הרגשות האלו זה הרגשות שיבואו מהעולם הנשי, צריכים נשים. ירושלים דאבה, אביד רבי עקיבא, רבי עקיבא הוא גדול התורה, הוא עשה לאשתו ירושלים של זהב. ותבין מאיזה גובה באה הראייה של התכשיטים. רבי עקיבא, מי זה רבי עקיבא? סופר אותיות שבתורה. זאת אומרת, כולו קשר לתורה, כולו סתימתה, כל המשניות הסתומות בשף, אני בדי רבי עקיבא. זאת אומרת, הוא ראש החכמים. כן? הוא שכולו מלא תורה, מלא קדושה, יצא נשמתו באחד. דברים שלא נתגלו למשה, נתגלו לרבי עקיבא וחברה, אומרת הגמרא. מדרש. מאור קדוש ועליון כזה, ממקור יסוד ההורה השכלית, נכונה היא ההרגשה המבוססת על השכלה האמיתית. מתוך כך אנחנו בונים את הגישה לעולם הנשית, להרגשה. הרגשה שמבוססת על השכלה האמיתית של תורת אמת. אז עד רבה, הוא איש השכל יוזם ומעורר את הצד הנשי. הוא עושה לתכשיט. טוב מאוד, הוא רוצה לעורר לה את הרגשות. יש פה השכלה שהיא יודעת שהיא צריכה את העולם הרגשי. אז ההשכלה הזאת שהיא נמצאה בעומק הנשמה הישראלית, על ידי הרגשה מבוססת, היא יכולה להיות עולה ומופרחת מכל מקום, והיא אותה יורדת, אם חס ושלום יש ירידה בתחום הרגש המשתתף עם התכונה של נטייה אל ברק חיצוני. אם הרגש במקום להיות רגש שעסוק בלהרגיש את החיים, עסוק בלהרגיש את המעטפות של החיים, אז צריך כוח מצמצם, צריך לתת לה גבול, צריך להעמיד אותה במקום ששומר בכבוד ערכה, לשמור על הערך האמיתי של נטיית היופי. אומר לה עד פה תבוא, שמתגלה ממילא בהכרח התמעטות הקישוטים, אפילו היותר נעוצים ביסוד התכונה לחיבת הכלל, אפילו ירושלים של זהב, שזה הקישוט הכי לאומי שיש, שקשור לחיבת הכלל והקדושה, צריך אפילו כאן להזהיר, למען הכניע את ההדר החיצוני. זה לא הנושא שלנו. להראות על ידי התמעטות זה הצביון זה מעט, זה שאנחנו מקצינים את הרושם החיצוני, להגדיל את הדבר היותר מרכזי, שזה יקרת היופי הפנימי של מנוחה וקדושה. ומה זה שבת? שבת זה היום היפה של השבוע. מצד מה הוא יפה? מצד המנוחה והקדושה והדרת החיים והצילות החיים שמתגלה בשבת, שמקדושים בנועם ויופי עליון של קדושה עליונה. טוב להודות להשם אומרים בשבת, לזמר שמחה עליון בשבת, משתכלים דברים בעיניים יפות, בעיניים טובות, אומרים, חושבים רק מחשבות טובות. אסור להגיד דברים רעים בשבת, אסור להגיד דברים עצובים, אסור לדאוג בשבת, הרבה הרבה דברים, לא מתאבלים בשבת. שבת זה יום שבו אנחנו מרוממים את המבט היופי של החיים. מה גדלו מעשיך השם? ולכן בכניסת השבת, מיד אחרי שאנחנו נפרדים מהמלאכים, אנחנו שרים שיר הלל לאישה היפה. ככה שרים, אשת חיל. למה דווקא בשבת שרים את השיר הזה? כל השבוע היא עובדת קשה. כן. אבל בשבת אנחנו רוצים לדבר על זה.
כן.
שבת זה יום היופי. שבת זה יום ההדר, זה היום של אנשים. זה יום מאוד מאוד עליון. זה אשת חיל. שקר רחל והבל היופי, אישה יראת השם אם תצלל. תשומת לב למושג יופי במיטבו. אישה יראת השם, זאת אומרת אישה שיש לה רגישות מאוד גבוהה לאסתטיקה הפנימית של החיים. אז זה לא רק שהמפיות יהיו מעוצבות יפה, שזה נטייה נשית, אלא גם המחשבות יהיו מעוצבות יפה, והשיחה והעין הטובה על הבריות נושאים שעליהם מדברים, וכל גישת החיים היא תהיה יפה כמו מפיות יפות ומקושטות. כל זה עיר של זהב. היו עוד תכשיטים. אמרו ללרב גדול האמוראים בבבל, עתי גברא רבה אריכא. הגיע תלמיד חכם גדול לבבל לנהרדעא ומטלא צולע ו דרש כליל השארי, והוא דורש שמותר בשבת ללכת עם בגד, עם תכשיט שנקרא כלילה. אז רב עשה מהר מאוד חשבון מאוד זריז, אמר מן גברא רבה אריכא, מי זה אדם גבוה שצולע? זה לוי. רב היה במקור מארץ ישראל, הוא בא מארץ ישראל, התלמיד של רבי, הוא ירד לבבל, אז הוא ידע, הכיר את לוי, לוי היה גם תלמיד של רבי, ולוי היה גבוה ושמע מינה. למה לוי הגיע לפה? עשה רב חשבון, סימן שנחנף שדי רבי יפס, סימן שרבי יפס הוא ראש הישיבה שהיה אחרי רבי, אז הוא נפטר, ואז יתיב רבי חנינה ברש, רבי חנינה הפך להיות ראש הישיבה, ואז לוי בית החברותה שלו, כי החברותה של לוי היה רבי חנינה. עכשיו לוי בית החברותה, אז אין לו לניש למיטב גבי, אז אין לו מה עם מי לדבר בלימוד. אז הוא קפתי לאחר, הוא בא לבבל. אז מזה שאמרו לו שלוי פה, הוא כבר רב ידע את הכל. שרבי יפס מת ורבי חנינה ראש שיבה, והוא כבר הבין את כל המשמעות ההיסטוריות, והגמרא המשך מדברת על העניין הזה. המראות הגופניים מספרים לנו על לוי, שהוא גבוה וצולע, שזה מאוד חשוב כנראה לספר על לוי שהוא גבוה וצולע. מראות גופניים לפעמים נאותים מאוד בהתחבם לדברים רוחניים המתלווים מהם. אם יש קשר, התאמה בין המצב הרוחני למצב הפיזי. השפעת אדם גדול מתרבה ביותו גם כן בעל קומה. זה שהוא גבוה, זה קשור לזה שהוא גם גדול. באמת יש לו אישיות גדולה. בזה הדמיון ההמוני גם הוא מתמלא בציור גדולה אנשים רואים שיש פה משהו גדול. במקום שהדברים מתאימים, שבאמת גדולת הרוחניות והקומה הנאה הדורה מהתרתה, זה אות נאמן, זה מתאים מאוד. אתה רואה שאדם הוא גם גדול פיזית וגם גדול רוחנית, אתה רואה ממש, הכל פה מאוד מאוד מתאים, זה סימן שכאן באמת בחרה חוכמה אלוקית איש מיוחד. אתה רואה שממש רואים משמיים, שהוא גדול, הוא באמת גדול. ראוי שהליכות דעותיו ימצאו מהלכים בפועל בדור הסימן שבאמת הוא, הדור רואה ואומר, כנראה שיש לו, רבש בכל בחר אותו להניג את הדור, להיות איש גדול בדור. כי הוא, זה לא מקרה, הוא גם גבוה, הוא גם גבוה ברוכניות, גם גבוה גשמיות. כנראה שבאמת משמיים בחרו אותו להיות אדם משפיע בדור. היה, אז זה רב לוי, כן, סליחה.
למה רבי פעמים?
מה, תמיד יש קשר בין ה... מה, שחקן הכדורסל הם תמיד מנהיגים, רוחניים?
אה, לא, לא בכלל.
אה, במתכוון בפנים?
כן.
זה כן, נכון. אבל פנים זה כבר לא כל כך גופני, זה כבר כמעט... אתה צודק.
אנשים פחות
עניין, אנשים מנהיגים פה את זה. כן, נכון. בתחום הגוף ממש, האיברים, הצד המאוד מאוד פיזי, אבל לפעמים זה באמת יפה, שאתה רואה... אתם רואים את זה. דוד המלך, אדמוני. איזשהו אדמוני זה משקף משהו באישיות שלו. זאת אומרת, זה קשור, זה לא במקרה. נכון. ושאול כתוב שהוא משכמו ומעלה. כן. היחס שיש לדעות והדרכות האיש הגדול לדורו, נמצא בהם אופנים שונים. איך אדם משפיע, אדם גדול, איך הוא משפיע על הדור? יש דרכים שונות. איך להשפיע על הדור. שורש הדעת והאחרה מושרש לעולם בציור השכלי, היוצא מאדם גדול בשיטה משוכללת, המכוונת עם אורחותיו וכל התורה כולה, שהם כולם מתאימים על כללות דרכיו והשקפותיו על עולם המציאות, על החיים והמעשה. זאת אומרת, באופן כללי, כשאתה רוצה לראות מה זה בן אדם שיכול להשפיע, זה אדם שיש לו ציור שכלי, יש לו השקפת עולם, שיטתית, משוכללת, שמכוונת מתאימה גם לחיים שלו, זאת אומרת, זה לא רק שיש לו איזו שיטה פילוסופית, אלא הוא, זה מכוון את האורחות חייו בכל נושאים שבתורה, וזה גם מתבטא בכל נושא שבו הוא מסתכל על העולם ועל המציאות, אתה רואה, בכל נושא אתה רואה שהשיטה הזאת באה לידי ביטוי. זאת אומרת, יש פה קומה שלמה, שהיא מדריכה גם את החיים שלו וגם את כל ההתייחסות שלו לכל נושא ונושא. אז אתה רואה, זה אדם שיכול להדריך דור, יכול להשפיע על דעות בצורה מלאה ומקיפה. הנה ישנם גדולים כאלה שאם גדולת השקפותיו הפרטיות המיוחדות להשיג עוד לא, באמת יש אדם מאוד מאוד גדול עם מלא מחשבות ועליהם בנויות כמה הלכות, אפילו כמה דינים הוא פסק לפי זה שהן מאוששות, חיזק אותם בתולדות דינים והלכות גם כן, על פי דרכו המיוחדת לו בחקרי תורה, יש לו שיטה בלימוד, יש לו שיטה בסברה, ועל פי זה הוא חידש חידושים להלכה. הנה הוא יורד מעולם הציור המושכל, מעולם העיוני שלו, הרם, אל שפל המדרגה של עולם המעשי, ורואה בעין ברורה את מעמדו, את תכונתו, והאופנים הרואים להתעלותו ויסודו. זהו הדרך המורגל. אז זה אדם בדרך כלל רוב הגדולי ישראל, גם לאור ההשקפות שלהם, מכוונים את השאלות המאוד מעשיות, שאלות מאוד קטנות של זוטות החיים. אז הם מנסים גם שם לראות איך באמת ההרגלים שלהם, סדרי החיים, הנורמות היומיומיות שלהם, איך גם שם בעולם המעשי, התוכן הרוחני, השיטה שלהם מתיישמת. זה בדרך כלל. ונמצא גם לפעמים, אבל לפעמים יש בן אדם אחר, אדם גדול מאוד, שהוא מוצא את כל העולם כולו כמו שהוא בצורה פנימית. הוא באמת, השקפת העולם שלו מלאה, זאת אומרת שיש לו שיטה והכל מתאים, זאת אומרת הוא ממש רואה הכל ברור לו לפי השקפה שלו. הוא מבין את הכל, מסתכל על הכל, אבל הכל הוא נשקף לו מתוך גודלו ורוממות מעלתו. יש אדם שהוא לא יורד רגע אחד מעולם הרוחני שלו, והוא לא מתמודד עם הפשעים והבעיות של שפלות העולם המעשי. מבחינתו אין פה שום שפלות. הוא לא רואה בכלל בעיות. הוא לא רואה שיש פה בעיות בעולם המעשי שצריך להתמודד. הכל נראה לו שלם, יש לו איזו תפיסה מאוד שלמה, מאוד הרמונית של המציאות. אמר לו שפה בעיה, שפה בעיה. אני מבין למה אתה מדבר. אדם גדול כזה, הליכותיו פונות לעלות את העולם בלא המתנת ההדרגה. למצבו. כן, הוא אדם שהוא רוצה לעלות את העולם למצב שלו, לרוממות שהוא נמצא בה, בלי הדרגתיות. הוא לא רואה, תשמע, העולם, אתה נמצא שם למעלה, נכון, אבל אנחנו, המציאות לא שם, אז תדריך אותנו, תבנה אותנו, לא, הוא, תעלו למעלה, מה הבעיה? תראו פה, איפה שאני נמצא, רואים הכל, הכל מצוין. ואז הבסיס השפל, הנקודות של איך מתמודדים עם הדברים השפלים, היותר התחתון שביציורי נפש, אינו אצלו שלם. הוא לא מטפל, הוא לא בנה שיטה שמטפלת בבעיות של שפלות החיים. ולכן דווקא לוי הענק הזה, הגדול, איש מאוד מאוד גדול, מתגרה לפנים בחסרון גופני על ידי צליעה, הוא צולע. לוי צולע. מה זאת אומרת שצולע? אותם כל כך גדול, אבל הרגליים, הרגליים זה כאילו הצד הנמוך, השפל, אצלו הוא לא טיפל בזה. הוא לא טיפל בשאלה איך מתמודדים הדברים השפלים. דווקא בצד הגדלות שלו, הוא גדול מאוד, אז הכל ברור לו, הכל כבר הוא טס למעלה. בעלי קבין שבזוהר, יש בזוהר מושג כזה של בעלי קבין. בעלי קבין, אנשים צריכים קביים. הם כל כך עליונים, שהם כאילו לא מבינים מה צריך פה את הקשיים של המציאות. אלה אומנם מכרים את העולם בכוחם הגדול למעלתם הם. הם אנשים מאוד גדולים, הם משפיעים על העולם. מתוך כללות השקפות כמו אלה, אנשים עם השקפה מאוד מאוד כללית, שהם לא מרגישים בכלל את הבעיות של העולם, נבנים בדרכה של דרישתה של תורה גם פרטי הלכות. יוצא להם גם הלכות למעשה לאור השקפת העולם שלהם. הם כל מיני דינים, כל מיני איסורים הלכתיים, שהם תוצר של המעמד האישיותי שלהם. אפילו ימצא שאין להם יסוד בריא בעולם המעשי כמו שהוא. למרות שבתכלס, אתה מסתכל על העולם, הדרכות ההלכותיות האלה הן לא טובות, יש לה, אין להם יסוד ומעשה כמו שהעולם צריך להיות. הם חיים בחיים האידיאליים, אז ההלכות שהם אומרים זה הלכות לפי איך שצריך להיות העולם. העולם עוד לא שם, אבל הם כל הזמן רואים את המציאות כפי שהיא ראויה להיות, אז ההלכות שהם מייצרים זה הלכות מאוד אידיאליות, מאוד שלמות. הדרכות המכוונות כמו שהעולם צריך להיות באופן יותר מעולה משהו בפועל, הדרכות האלו יש להם ערך. למה? כי הן מחיות את הכף לילוי ורומות, הן מקצינות, הן מבטאות את האידיאל. אז הן כאילו לא מכירות בבעיה ואיך להתמודד איתה. אז מצד אחד זה חיסרון שאתה לא מתמודד עם העולם כפי שהוא. מצד שני, אתה מבטא, זה משהו מאוד עליון, משהו מאוד אידיאלי, גדול, ברור. שזה צד שהוא מכריע. רוממות הרוח לבנות ישראל. יכול להיות שהדור לפעמים לא יוכל לקבלה. מפני ירידתו המעשית המקרית. יש לפעמים שאתה מציג איך ראוי שהבנות יהיו בעם ישראל, איך ראוי שאנשים, ואתה רואה מול נך השקפה ברורה מה זה נשים, איך צריך להיראו, מה זה אישה, מה זה בנות, אתה רואה את הכל מצוין. אבל מה לעשות, הדור לפעמים הוא לא נמצא שם, הוא לא יכול לקבל את השקפה כל כך אידיאלית שלך. מפני ירידתו המעשית המקרית, כרגע באופן מקרי הדור לא שם. אבל בהתעלות האדם מסידור הרקובה התחתונה של הקומה האנושית, כשבני אדם מתעלים, אדם כזה יחיד סגולה, מתעלם מסידור הרקובה, הרקובה זה הרגל התחתונה. שוב, במשל שלנו שהוא צולע, הוא לא מתעסק עם הרגליים של הקומה האנושית, הוא מתעלם ממעלה, לפי מה שצריך להיות, מסתכל עולם בצורה אידיאלית, מצדד אל הגדולה ותפארת הרוממות, הוא מסתכל רק על זה, על פאר הדר הרוי לבנות עם, ממלכת כהנים וגוי קדוש, שלום כל הארץ, אף על פי שאין היסוד בריא בפועל, בפועל פסיקת ההלכה בתחום הזה היא יכולה להיות מאדם כזה מנותקת מהמציאות, כי אתה במציאות, המציאות היא אחרת, אבל אמיץ הוא בכוח. יש פה השתכלות פוטנציאלית מאוד מאוד חשובה, מאוד גדולה. רואים הדברים שהתקבלו בעירת כבוד, גם אם בהלכה למעשה זה לא מתאים למציאות השפלה הנוכחית, אבל יש בזה דבר מאוד חשוב. כי זה מייצג דבר אידיאלי, כערך הכבוד של בעליהם. מה שמידה ראויה למנהיגי הכלל, לסנהדרין, שופטיהם. אם תחתית הרגל לא הושלמה בזה, תראו, זה שאתה לא הצלחת עכשיו להדריך את המצב התחתון, טוב, זאת היא מכוונת לעומת ההווה המעשי. זה נכון שיש בעולם המעשי תקלות, אבל מקום מקום, הכוח ינצח את אשר הפועל יחסר. אני משקיף את השקפת העולם הפוטנציאלית, את השקפת העולם שבכוח. זה שבפועל המציאות עוד לא שמה, בסדר, אני או האידיאל, אנחנו נגיע לשם בסוף. תדגיש את האידיאל, תלך איתו עד הסוף, תדגיש אותו כל הזמן, תחנך לאורו, מתישהו זה ישפיע. ולכן זה ראוי לשימת לב. אז יש פה גברא רבה, אריכה, אדם גדול, צולע, ומגיע לנרדה. מה זה נרדה? מקום מרכזי. שהדברים רעיונות מתלווים עומדים נשמה, מקום ציבורי, הוא לא נפגש עם החיים, נפגש עם המציאות, מטלה, צולע, ציוריהם נפשו פנימה גודלם וחסרונם, דווקא משהו כל כך גדול, זה גם נקודת החיסרון הגדלות שלו, שהוא לא יורד לפרטים השפלים, עם כל זה, זה גם מצד מעלה. ומה הוא אומר? דריש, פוסק, דורש פרשות, אומר לכולם הלכה למעשה, כלי לשארי, מותר להתקשט. בשבת, אין בעיה לשים תכשיט שנקרא כלילה בשבת. מה זה אין זה בעיה? אנחנו אמרנו, יש בעיות, וזה, שם האישה, תוריד את זה, ותראה לחברה שלה. הוא, עין הצופייה, לחסימת ההתדרות כפי נחוצותה בעקב העולם העשי. תתמע על זה הרחבה. אדם שמסתכל ומתמודד עם ההתדרות החיצונית, מנסה לריב איתה, אז הוא מתמע, איך אתה מקל כולה כזאת? צריך להיזהר, העולם המעשי יכול להתפרק מזה, אתה מתיר כלילה, יש לזה זקנות. אבל כשתתעלם מזה, תכיר את היתרון שבא מתוך חיסרון כזה. דווקא המעמד של לוי, איש כזה גדול, שהוא בכלל לא מבין מה הבעיה בכלילה. או הגדולה הפנימית, גם הוא צריך למצוא לנתיבות, לפי תכונת החנה, עומד לצא לפועל. הוא משקיף את המצב הפנימי האידיאלי, הפוטנציאלי, שעומד לצאת לפועל, לעתיד לבוא. שהוא כאילו מתאר תיאור עליון, כן, מה הבעיה? מה, נשים מורידות כדי להראות לחברות שלהם? מה פתאום? ברור שלא. יופי זה דבר עליון, פנימי, גדול, הוא לא רואה את הדברים אחרת. ידלג כאייל פיסח, הוא בעיניים של עתיד לבוא, ראיתי עטרת תפארת ביד השם. סימן הדבר בית שאול, שלא היה בו שום דופי, משכמו ומעלה גבוה מעל כל עם, המעלה עדי זהב הלבושל של בנות ישראל, שאול, הצדיק הגדול הזה, שלא היה בו שום דופי, לא שום אווירה, אפילו חטא אחד הוא לא חטא, ככה זה אומרים, כל הילדות שלו הוא לא חטא, הוא דאג לקישוטים של בנות ישראל, כך בקינת דוד, מלבישים שנים, מדנים, חזל מעריכים בזה, הוא דואג לכל האנשים, להביא להם מלא תכשיטים, וזה. הוא הבין, מסתכל על המבט מאוד עליון, מה זה יופי. שריד שנשאר ממנו, איזה דרוש מדהים, שהבן של שאול, שנשאר מכל הבנים שלו מפיבושת, היה דווקא נחר רגליים. איזה גאונות. למה הוא נחר רגליים? זאת אומרת, אתה הסתכלת מבט אידיאלי, אבל הדור עוד לא היה שם. אז המשמיים מסמנים לשאול, אתה ראית את היופי בצורה מאוד אידיאלית. הבן שלו דווקא שנשאר בחיים נחר רגליים. חסר לך משהו איך אתה מתמודד עם השאלות הקשות. אז זה כמו לוי, שהוא נחה, הוא צולע, זאת אומרת שחסר לו הצד הזה, להתמודד עם השפלות. גאונות כזאת לא נפגשים קודם. זה משהו מתאים. כך יעמידה עד יום חבוש השם את שבר עמו. מה לעשות? היום יש את הקלות. זה עתיד לבוא, ידלג, כאייל פיסח. יש פה משהו שלם. של לוי, שופה תיבות, עם הכולל, זה ממתת. כאייל זה ממתת, נדמה לי, נכון? כאייל, מה זה ממתת פה? סופי תיבות, זין ג' ל' וח', זה יוצא כמו לוי, זה לוי, זה 46 46 של השם עצמו. מקום החיסרון, אתה חסר מעט מאלוקים. הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל והוא צולע ליריחו. אז במצב הנוכחי יעקב מתרומם למשהו מאוד עליון, אבל דווקא הוא צולע ליריחו, גם יעקב אותה תקלה. אבל שמש ששקעה בעבורו זרחה בעבורו ותצרח לו השמש, יעקב זורחת לו שמש ומרפאת את הצליעה שלו, כאשר בעצמיאל תראי את אלוהים פנים אל פנים.
יש למה שראינו אותו שמונה, שמונה קדימה, יוצא מנקוד מה שאתה
סיצר שלי, לפעמים להכיר שזה גם צעד חבלה דרך כזה. כן, כי בכל זאת הוא לא הכניס דברים שלילים לזה. לא הוא מסתכל על היופי, הוא אומר, רגע, מה אידיאלי? אתה יודע, כי יש פה סוגיה קצת דומה באמת.
אבל נשאר
אמרנו שזה הפוך. שאול זה ההווה. מה הופה יעקב? שאול זה ההווה. אבל הוא רואה כאילו את ההווה בצורה אידיאלית, בלי חטאים. זאת אומרת, הוא לא חוטא בכלל, לא היה לו שום חטאים. זאת אומרת, הוא חי את ההווה בצורה מאוד אידיאלית, בלי שום חטא, בלי שום דופי. אז במצב כזה שהוא רואה את ההווה בלי שום דופי, אז הוא לא מבין מה הבעיה ביופי, יצח נראה לו מצוין יופי. כי הוא היה, כתוב שבמשפחת שאול כולם היו מאוד מאוד צנועים, יש המון רעיות לזה, צניעות מאוד מאוד גבוהה הייתה שם בית שאול. אז הוא רואה את היופי כדבר מאוד אידיאלי, אין שום חיסרון ביופי. מצד ההווה הוא רואה את ההווה מאוד יפה. יכול להיות, למרות שפה הוא לא מדבר על זה. הוא לא מדבר על זה. מעניין. מה? טוב, בהצלחה.